טוב, שלום לכולם. בשיעור הקודם אנחנו עסקנו בנתיב אהבת השם. אחרי זה, לפני ששבוע קודם לכן עסקנו בנתיב יראת השם. וכעת, בהמשך לעניינים של אהבת השם, רבנו אמרם מפראג מייחד נתיב לעיסוק בנושא מאוד חשוב, אהבת הרע, שנאמר ואהבת לך כמוך. נתיב הזה קצר, כדרכו של רבנו, יסודי מאוד וסוקר את העיקרי המדרשים ביחס של חז"ל בנושא. ונתחיל לאט לאט. בפרק הראשון מסביר רבנו שהרע באופן טבעי, שהוא היה רחוק ממני והתקרבתי אליו, הוא התקרב אליי, אז אתה יותר מחובר עליו אפילו יותר מאח שלך, למרות שהאח שלך הוא יש איזשהו חיבור כאילו בעצם, כאילו אותו גנטיקה, אבא ואמא, אבל מה נקודת החיבור לך? בגלל שהוא אח שלך. אבל אצל הרע זה לא חיבור שהוא גנטי, חיבור שהוא משום מקום, אלא זה חיבור שאתה בחרת והתקרבת אליו, אתה פה איזשהו קשר, ולכן הקשר שהוא הרבה יותר משמעותי. פחות מהקשר עם הרע זה השכן, שגם הוא, כן, טוב שכן קרוב, מאח רחוק. כי על אחת כמה וכמה שהשכן הוא קרוב אליך מבחינה נפשית, לא רק שכן, לא רק כביטוי למישהו שאתה רואה אותו, אפשר ביצה, אפשר סוכר, גם בעגבנייה וזה, אלא קרבה מסוימת. אבל רבנו לא מסתפק רק בתיאורים האלה, אלא כדרכו של רבנו, המהר"ל מבאר מה הטעם הפנימי בענייני אהבת ישראל, ועל זה אפשר להרחיב המון המון שיעור, גם הבנו כבר כמה סדרה של שיעורים בחסידות, על אהבת לך כמוך בשנים עברו, ומסביר רבנו שאהבת ישראל, אהבת הרע, נובעת מאהבת כל ישראל שהם בבחינת אדם אחד ונשמה אחת. עכשיו, מקור הדברים האלה, מה שנקרא, שזה הבסיס להרבה מהתורות של הרב קוק זצ"ל, זה כמובן, זה תורות הסוד, זה הקבלה, פנימיות התורה. נקרא לכם פה כמה שורות, מהשורות, מהמילים היותר מפורסמים של, דברים מפורסמים של אריזל הקדוש, שהוא כותב בטעמי המצוות, ואהבת לך כמוך. גם בדרושי השחר, אריזל עוסק, וגם ככה חסידים, בעדות המזרח כתוב בסידור שלהם, לפני פרשת העקדה, אחרי לשם ייחוד, הרי אני מקבל עליי מצוות עשה של ואהבת לך כמוך, והרי אני אוהב כמה מסר כמה שיר מודי, ואז, אני מטפיד, פה לפני חיים הקדוש ברוך הוא, אוקיי, בסדר. כותב ואריזל את המאה מצוות על פרשת קדושים, מצוות אחר כמוך, דע, כי כל ישראל סוד גוף אחד שנשמת אדם הראשון. אני מדלה כמה שעות, כי זהו הערבות שאדם ערב בשביל חברו אם יחטא. ולכן, אומר רבי חיים ויטל, ולכן נוהג מוריזל, אריזל הקדוש, לומר פרטי הוידועים כולם, אפילו שלא היו בו, שלא היה בו. והיה אומר, כי אף על פי שלא מצאו בו, צריך להתוודות עליהם. ולכן תקנו בלשון רבים, חטאנו ולא חטאתי. כי כל ישראל גוף אחד. ולכן אף על פי שאין בו אותו אבון, ראוי להתוודות. כי כשעשה הוא חברו, כאילו עשה הוא עצמו. ולכן נאמר בלשון רבים. ואפילו אם היחיד פעל בבית, מתוודא בביתו, צריך לומר לשון רבים. כי מה שחטא אחד נחשב כאילו חטאו ביחד מצד רבות הנשמות. חשבתי שיעור של הרב טאו, לפני הרבה מאוד שנים. הוא אמר, כל עוד יש יהודי אחד שמתגלח בתער, שמאמינה שגם אצלי יש בחינה של גילוח בתער. עכשיו זה המקור שלנו, מצד הערבות. ולכן אתה לא יכול מה שנקרא, הרבה פעמים גם במרחבים השלטוניים, בעניינים של משרד הדתות וכו', כאילו, להדיג, אני את שלי הצלתי, אני דואג לקרף שלי שאני אהיה קשר לזה. מה עם ישראל? מה עם הכלל הציבור? וזה שזה הרבה השלכות, השמירה על השבת במרחב הציבורי. אומרים, מה שנקרא, איך מישהו פעם אמר לי באיזשהו דיון, לא, מה אתה רוצה מאיתנו, אתה דתי, אנחנו חילונים, איש באמונתו יחיה. כך כתוב, לא? אמרתי לו, הפסוק אומר, וצדיק באמונתו יחיה. יחיה ההבדל, נכון? אבל גם בעל התניא, אדמו"ר הזקן, רבי שלמה מלאדי, שהיה דור שביעי בין אחרי בין מהמהר"ל, לפי המסורת החבדית, הבסיס הדברים הנפלאים של האריזל הקדוש, ודברים שגם מופיעים פה בפרק הראשון, שאמרנו שהבסיס לכל אהבת ישראל זה האחדות הנשמתית והגוף אחד במבחינה הרוחנית של עם ישראל, בפרקו, בספר התניא, פרק ל"ב, זה פרק שהוא מאוד מאוד ידוע בעניין של אהבת ישראל, אז הוא נקרא בו רק משפט אחד, ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש, מצד שורש נפשם בשם אחד, רק שהגופים מחולקים. זאת אומרת, כל ישראל הם אחים ממש, כאילו אחים, מה קורה, אחים מה השעה? זה לא זה, כי במד מסוים אתה באמת אח שלי, ולא נפקא מינה לפסול חיתון, כי אם אתה אח שלי, אז אני, כן, נגיד פה עכשיו לאיסורי עריות, אבל מצד הרי, מה זה אח? היה עכשיו קריאה, עכשיו צריך מה? לאחות את הקרע. מה זה לאחות? בעברית? לחבר, לחבר שני דברים שהיו ביחד, ונפרדו. עכשיו אני רוצה לאחות את הקרע. ככה מסבירים, האדמו"ר מקומנא, בגמרא דמשק אליעזר, פירושו על התיקוני זוהר, מסביר מאוד יפה, למה רבי שמעון בר יוחאי, פירושו על הידרא זוטא, למה רבי שמעון בר יוחאי רצה שהוא מגיע לגן עדן, להיות רק אצל אחיה השילוני. מסביר שרבי שמעון בר יוחאי היה בעצם תיקון של אחיה השילוני. מה אחיה השילוני עשה? הוא, אמנם ככה, אמנם ירובה מוצאים במרמק, כמו בסנהדרין אומרת, שהוא החתים אותו ורימה אותו, אבל אחיה בפועל, על ידי זה, גרם לממלכה להתפלג, נכון? היה שני השבטים, ממלכת יהודה ועשרת השבטים. במקום השם שלו זה אחיה, של האחות. אז בא אחיה שמעון בר יוחאי ואמר, אנא מחביבות תתליה מילתא, אנחנו תלויים בחביבות. כלומר, התפקיד שלו, הדעה, לימוד הסוד, זה לגרום לאחדות. לכן לפני צלפים מקובלים, לפני כל מצממה אומרים, לשם? לשם ייחוד, לשם ייחוד, לשם ייחוד. יוד כה ובב כה. אז בעצם אנחנו רואים פה לפי המהר"ל, שאהבת הרעים, אהבת הרע, אהבת הרע בעצם נובעת מאהבת השם, היא מוליכה, היא מקדמת אותנו לקדוש ברוך הוא. ולכן בנתיב פה של אהבת הרע, אהבת הזולת הדגש, זה לא על אהבה סוציולוגית. על אהבה חברתית שעניינה בין אדם לחברו, אלא הדגש הוא על אהבה שהשורש שלה הוא בין אדם למקום. וזה הוויה אחרת לגמרי של אהבה. אהבת הרע היא באמת משום ששניהם, שני האנשים שאוהבים אחד, הם נבראו באותה דמות. אותו צלם אלוקי ממש. וזה באמת תכלית כל התורה, כמו שאומר רבי עקיבא. לכן רבי עקיבא אומר שבאהבת לך כמוך זה כלל גדול בתורה, כי זה כלל שנובע מהתורה. אבל בן עזאי חולק עליו. בן עזאי סובר, שמה זה כלל שהוא גדול יותר מאחר כמוך? הוא אומר, זה ספר תולדות אדם. זה מעניין, כי בן עזאי, בן עזאי לא היו לו ילדים, נכון? הוא בסוף לא התחתן. היה מיתו של רבי עקיבא, אבל בסוף פרש. אז הוא אומר, לא. אומר בן עזאי, שדווקא זה שאתה מוליד תולדות, אז אתה מביא בעצם עוד יהודים לעולם. אז בעצם מה? אתה גורם לגידול שם השם בעולם. אתה מגדל זה גורם להתעצמות של דמותו של הקדוש ברוך הוא במציאות. ואז נעשה דמות גדולה יותר ומעשית יותר, ויש ריבוי רמח איברים, ושסה גידים, והצלם וכו'. באמת המדרש הזה, שאנחנו לא יודעים מה המקור שלו, מופיע בהקדמה לעין יעקב, כן? יש לנו שם את דעת בן עזאי, דעת רבי עקיבא, ואז יש לנו גם את דעת בן זומא, שאומר ששמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, זה יסוד הדבקות בקדוש ברוך הוא. ולכן כל התורה כולה זה כלל גדול בתורה דווקא, כי הוא אומר, זה סדר דבקות. אבל יש לנו גם את דעת בן אנס, לא רבי עקיבא. בן אנס אומר, אתה כמוך, זה כלל. ויש לנו גם את הדעה של רבי שמעון בן פזי. זוכרים מה אומר שם? דיברנו על זה בפרשת פנחס, שנה שעברה. מה? עניין תמיד. עניין תמיד, נכון. הוא אומר, את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש השני תעשה בין הארבעים. הוא אומר, זה סדר גדול בתורה. ועכשיו במדרש נפסקה הלכה כדרך אגב. כבן פזי, דווקא היסוד של הקביעות. עכשיו תכף לדעת שהזהירות בכבודו של החבר היא מגיעה לא רק בעולם הזה, זה מגיע עד לעולם הבא, בגלל שהכבוד זה לא תשב במזרח, תקבל שישי, ישב לך ימים, לא, זה לא הכבוד, אוקיי? אלא הכבוד שייך לבחינה של צלם אלוקים שבו, שזה למעלה מדרגת המלאכים, ולכן הכבוד האמיתי אפשר לממש אותו ולחוות אותו, רק בעולם הזה, זה נובע מהמעלה של העולם הבא. יש סיפור על הרב גוסטמן, שמעת על הרב גוסטמן? לומדים את הספרים שלו בעיון, על החלק מצד הנזיקין ונשים, היה כבר בגיל 21, היה דיין בווילנה לפני השואה, אצל חיים מויזר קרדזינסקי, שהיה גדול הרבנים והדיינים של וילנה, הרב של וילנה לפני השואה, הוא נפטר ממש אחרי השואה, הרב קרדזינסקי, חיים מויזר, והרב גוסטמן היה דיין בבית דינו בגיל 21. הוא שרד את השואה בשן ועין עם אשתו, הם איבדו את בנם הקטן, קולו מאיר, שם יקום דמו, ממש הוא נרצח לנגד עיניו, ואחרי זה הוא עלה ארצה והקים ישיבה, נצח ישראל, כמו הישיבה שלנו בווינה, נצח ישראל, רמלץ, קמת בשכונת שם חביב בן עזרא, רבק, שם באזור רחביה, נחלאות, על התפר, נחלאות מוסישקין, ו... הציעו לו פעם איזשהו משרה רבנית, הוא היה לו ישיבה מאוד קטנה, בוא תהיה ראש הישיבה, בוא תהיה איזשהו דיין או רב ראשי, טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט עושה כאילו כבוד, כאילו, וסביר להם שהכבוד אצלו כבר לא משחק. הוא אומר, אני זכיתי לכבוד הכי גדול עלי אדמות, וזכיתי לביזיון הכי גדול עלי אדמות, ולכן כמה זה לא משחק אצלי. שאלו אותו מה. אז הוא אומר, הייתי בן 21, והיה לי שאלה לשאול בהלכה, נכנסתי לבית מדרשו של חיים עוזר גודז'ינסקי, לחדר שלו, ואיך שנכנסתי הוא קם לכבודי. ואיתו קמו כל הבית דין הזקנים של וילנה. אין יותר כבוד גדול מזה בעולם הזה. אין יותר כבוד מזה. הוא אומר, מה הביזיון? הוא אומר שהוא היה בעבודות כפייה עם הבן שלו, ובא הנאצי וחטף לו את הבן מהיד, והרג את הבן שלו מול העיניים שלו, והוא לא יכול לעשות כלום. אז הוא אומר, ככה אומר רב גוסמן, הוא זכה לכבוד הכי גדול עלי אדמות, ולביזיון הכי גדול עלי אדמות. אז אל תנסו לי בדברים האלה. ולכן הוא אומר פה, כל עניין של הכבוד זה בעולם הבא. ומפה עכשיו, מפה ככה, לקראת סוף הפרק, רבנו פה נובע לעניין, מגיע לעניין של מה החומרה של מי, שזה כבר עשר מאהבת הרע. לא רק שהוא לא אוהב את הרע, אלא הוא מלבין פני חברו ברבים. כלומר, מי שאוהב פני חברו ברבים, זה עכשיו לך, מאיר שמחה, אתה ככה, זה לא, חלילה, היום לא תהיה, כן? רק שם הדוגמה. אבל זה לא, אתה לא, שאתה מלבין חברך ברבים, אתה לא פוגע בו. במי אתה פוגע? אתה פוגע בצלם אלוקים. שזה עיקר המהות של האדם, זה הערת הפנים שלו. ושאדם פוגע בצלם אלוקים, זה כבר בעיה. כן? רבי אלעזר שחוזר לעירו, שם תענית, אני דווקף, נכון? פוגש שם אדם שהוא מאוד מכוער. מה אומר לו אותו מכוער? אני? מה אומר לו? לך לאומן. כן? מה זה לך לאומן? אומר לו, לך לאומן שעשה אני, נכון? לא, אפשר גם לנסוע לאומן, אבל זה לא מה שאני אומר. הוא אומר לו, לך לאומן שעשה אני. כלומר, אתה לא מעליב אותי בכלל. מי אתה מעליב? מי שיצר אותי. ולכן, מי חבר ברבים, כאילו שופך דמים, ומה המשך? אין לו חלק לעולם הבא. אין לו חלק לעולם הבא. ולכן, מי שחוטא, הוא נוטה בדרך כלל של הגיהנום, כן? ולכן בגלל שהוא, אבל עדיין הוא יכול להיות בגיהנום, ולצאת מהגיהנום. אבל אומר המדרק, וכך מסביר רבנו המהר"ל, שמי שחוטא באשת איש, אז הוא לא פוגע בה, הוא פוגע בנשמה של בעלה, ואז הוא מבטל את עצם המהות שבו. ועוד דוגמה, גם מי שמלבין חברו ברבים, או מכנה שם לחברו, אפילו שהוא כבר הורגל, כן, וכולם קוראים לו כאילו, סתם יוצא מילת גנאי, כולם קוראים לו, אז הוא אומר, לכן דווקא זה, שלושת האנשים האלה, מי שפוגע באשת איש, מי שחברו ברבים, מי שמכנה שם לחברו, אז הם לא עולים מהגיהנום, הם לא נשארים מהגיהנום כל הזמן, עד כדי כך. ולכן מי שמלבין לפני חברו ברבים, הוא לא עולה מהגיהנום, צריך לדעת את זה, ככה אומר רבנו. לכן אמרו חז"ל שנוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש, שמה זה? כבשן האש, זה משהו גשמי, שכל כוחו ועוצמתו זה גשמית, ולא ילבין פני חברו. ולכן אומר, הבת מחבר זה עברה רוחנית, והעונש עליה זה ממש ניתוק מהעולם הבא, ניתוק מכל משהו, נבדלות אלוקית מופשטת. ומתוך זה מגיע רבנו לבאר את המדרש, דברי חז"ל בברייתא, מסכת שבת, מסכת גיטין, מסכת יומא גם, הנעלבים ואינם עולבים, כן, נגיד בעל פה, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם והם משיבים, עושים אהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, ואהבה ושמחים בגבורתו. דיברנו על זה כמה פעמים פה בנתיבות עולם, על הפירוש של רבנו, אבל פה הוא נותן פה איזשהו נוסח נוסף, היבט נוסף של פירוש. הוא אומר, אלו שנעלבים ואינם עולבים בחזרה, אז המידה שלהם זה את הפשיטות, הם מופשטות, הם אנשים פשוטים, לכן הם לא מחזרים בחזרה. הרי מי שמעליב בחזרה, או מי שמעליב עוד בכלל ראשון, יש בזה הרבה עזות, הרבה גשמיות, אתה ככה וככה וככה, צריך חומץ מכיוון. וגם אלה שעושים מאהבה ושמחים בייסורים, המידה שלהם היא אפילו נעלה יותר. כי המהות שלהם היא נבדלת, הכל שלנו גדול, כמו השמש, יכולה להתפשט, אז הם למעלה מכל המציאות, למרות שהם עושים מאהבה ושמחים, הם מתעלים מזה. עכשיו אומר, החידה, דיברנו כמה פעמים, החידה הקדוש, זה שמעתי מפי הרב יורם הצדיק, זכות הגן עלינו, רבי ירמיה ברג'יל, מנתיבות, זכות הצדיק הקדוש לברכה, יש פה שלוש דרגות, יש את הנעלבים והנעלבים, כלומר הוא נעלב, פגעו בו, אמרו לו אתה טמבל, והוא נעלב, הוא נעלב מזה. אבל, ואינם עולבים, הוא לא מחזיר בחרה, זה מעלה דרגה גבוהה. דרגה יותר גבוהה זה, שומעים חרפתם, ואינם משמעים, כאילו, הוא יודע שמעליבים אותו, אבל הוא לא נעלב מזה, זה כבר לא, הוא לא הנעלבים, הוא לא נעלב. הוא שומע דברי חרפה, אבל, ואינם משיבים. ולדרגה יותר גבוהה, עושים אהבה, שמחים בישראל, כאילו זה משמח אותו, פוגעים בו זה, זה משמח אותו. כמו שמה הרב יום הצדיק אומר, הרב יום אומר, כל חייו סבל, לא תגידו עמך, רבנים, אדמו"רים, יצאו עליו, ביזו אותו. אז אמר לי, אמא שאת מערב, כאילו, ניסו לשלוח אותו לכלא, עלילות צמל אפילו, הרבה, מבית ומחוץ. אמר לי פעם, אמרתי לו, אני חקלאי. אמרתי לו, הרב יורם, גם אני גדלתי בבית של חקלאים, מה הקשר? מה הקשר? לא הבנתי. אז אמר לי, שהייתי ילד קטן, הייתי פעם, הגיעו מסעיות, הם באו לשדה, מסעיות, מסעיות של זבל, זבל פרות, זבל סוסים, וזה, וזרקו שם, ואמרתי, מה, אבא שלי אמר לי, או, ככל שיש יותר זבל, ככה הצמחים יצמחו יותר לגובה. מה זה כמובן? זה קומפוסט, נכון? זה מה שנקרא המשנה בשביעית, אם מותר לזבל את השדה, כן, את הפרות, האם זה שיראו שם וזה מותר, או זה על דעת קצת פעולה שהיא לטובת, לטייב את השדה, אז אולי זה אסור בשביעית, נכון? ככל שיותר זבל, יותר משפיעים אותך, מלווים אותך, עושים מאהבה, שמחים מהאיסורים. אז הם יודעים, או אהבה שמחה בגבורתו. המשיך רבנו ומסביר שהנעליו, זה בחינת יעקב שהנרדף. העושה מאהבה זה בחינת אברהם שנקרא אברהם אוהבי, אבל השמח באיסורים, מי זה? יצחק, הבכיר שבאבות, שחידש את האיסורים בעולם, ומכיוון שצלם האלוקים שבאדם, וכל עניין של השארת שכינה במקדש, זה אותו יסוד, זה יסוד אחד, לכן למה חרב הבית? בגלל קמצא ובר קמצא. נכון, בגלל הבושה, בגלל הבושה של בר קמצא, שזה לא רק פגע בו, זה פגע בצלם שלו, ומתוך כך זה גרם, כן? שאפילו שהוציאו אותו, ולא מיכו ברבנה, הוציאו אותו מהסעודה. לכן אמרו, אומר רבנו, יש את הברכה במסכת מועד קטן, דף ט' עמוד ב', יש שם קובץ של ברכות, שרבנן הם מברכים, שם הבן של רבי שמעון, שם בא לקש ברכה, חשבו שמקללים אותו, אבל רבא שם הביא שם ברכה מאוד גדולה. מה הברכה נגיד במילים בעברית? הרבא מברך, יהי רצון שלא תבייש ולא תתבייש. כן, וככה נקרא את סוף הפרק, תראו שם, שלא תבוש אתה בידי אחרים, שלא תבייש אתה את האחר. אז לסיכום, בפרק הראשון למדנו שאהבת הרע נובעת קודם כל משורשו האלוקי וצלם האלוקים של הרע, שבכל אדם נמצא. ממילא, הפגיעה והזיזול ברע זה בעצם פגיעה ישירה למעשה בקדוש ברוך הוא. צריך לדעת את זה. ויש לנו, פה נגיע למשהו, אמרנו כמה פעמים, יש לנו הרבה ללמוד מוסר משונאי ישראל, יימח שמם, מהאויבים שלנו. שבאמת, כאילו, שיש פה מחבל שנוסע לנו ציר 60 ויורה על משפחה, על אוטו של משפחה, ערב שבת, בין השמשות, שלא יקרה בעזרת השם. אז לא אכפת לו עכשיו שנמצא שם הרב מיכאל מרק, מיקי מרק, אהוב ליבנו, מנכ"ל הישיבה, לא אכפת לו. הוא מבחינתו, העיקר זה יהודי, להרוג אותו. יפגע במיקי, יפגע בזה, לא אכפת, כמו שהיה פה, כן, שמיקי נהרג בערב שבת. לא אכפת לו. אותו זה יהודי, בוא נהרוג אותו. כלומר, מבחינת הגויים הם באמת תופסים שכל יהודי הוא צלם אלוקים. עכשיו, לכו לנו, לכו לנו, כתר על הראש, כל אחד מאיתנו, הוא בן של מלך, כן? שאפים מאפנים טובות. הם מבינים את זה. אנשים שהתכחשו ליהדות שלהם, על פי חוקי נירנברג הם יהודים, היטלר, אם אשפו בזכור שם השם ברכב, לא, יש מקום ברכבת, תצטפפו, כולם אהובים, כולם ברורים, כולם לתאי גזים, אני צריך על הביטוי. ואת הוא הבין. הרבי מקוץ מסביר את העניין, שמה זה שפרו אמר, כל הבן הילוד יאור תשליחו. למה כל הבן הילוד? תבדוק, יש לך חרטומים? יגידו לך, זה משיח, נכון? זה משיח של ישראל, תהרוג אותו, מה צריך שבת כולם? אומר הרבי מקוץ, כי פרו הבין את הנקודה, את הניצוץ משיח שבכל יהודי. אז מבחינתו, כל הבן היא לא יודע אותה שליחו, כי כל יהודי יכול להיות משיח. מה? שם רשאים מרכב. אבל זה עמוק. האויבים שלנו תופסים שלכל יהודי שתלם אלוקים, אחרי רוצים להרוג את כולנו. אז למה שאנחנו נפוס את זה ככה? עכשיו אני אומר, אני לא חי בסרט, אוקיי? מה, אני יכול להבשה שאני לא מכיר? לא. אבל שלמישהו כואב שיחב לי גם. פותחים חדשות. רואים, נרגו השבוע ארבעה אנשים, על מה? על שיטפונות, על דברים שלא עלינו. נזק אנשים, הלכה עליהם השדה, הבית, לכאוב את הכאב של הזולת. זה אחד הדברים הבסיסיים של אהבת הרע, זה לכאוב את הכאב שלנו. אני זוכר, סיפרתי דגן המצלמה, שלפני שבע, ממש, ממש בדיוק, סביב החודש טבת, משהו כזה 17 שנים, יצאתי פה בסוף סדר ערב, ועם אחד החברים, מכיוון הקרבנים או היישוב, ראינו את הרב מנחם פרומן, זכר צדיק לברכה, פה במדרג, איפה שם הכיתות, אז המדרגות של היציאה לכיוון כל אגף, אז בכלל לא היה פה עכשיו כיום, והוא ישב על המדרגות וממרר בבכי, היסטרי, כאילו שאתה לא יכול להתעלם ממנו. ואני ככה אמרתי, טוב, בוא נלך, ואני לא, מישהו ככה ניגש אליי ותחבר הרב מנחם, הכל בסדר, קרה משהו, מישהו במשפחה נפטר, חולה, והוא ככה, הרב מנחם לא היה איתנו, והוא אומר לו, זה בסדר, הרב מנחם, מה קרה, מה קרה, ככה לא לעודד אותו. הוא אומר לו, אני לא מבין איך אבא הורג תינוקת. ככה אמר, אתם עוד לא זוכרים, הורגים לילדים קטנים, אז בסוף 2002, תחילת 2003, מ-17 שנים, היה זוג, משפחת פימשטיין, קדם, זוג שהורים התגרשו עם ילדה קטנה, כל ההודיה. הודיה, קדם. ואבא שלה, במסגרת המשמורת עליה, הגיע זמן שהוא יום אצלה, לקח את הילדה אליו הביתה, אחר הצהריים ערב, ופתאום הוא דיווח למשטרה שהוא ענה לטלפון משהו כזה, והבת שלו יצאה מהבית, הוא לא שם את אבא, שנתיים, קטנה, וחיפושים, וכל המדינה חיפשה אותה, והראו את תפילה ותתתה, ואחרי כמה ימים התברר שהוא רצח אותה. הטביע אותה באמבטיה, וקבר אותה ביער ירושלים, ואחרי זה מצאו את זה, ועד היום הוא בקיע לי, משהו וזכרו. ורב מנחם לא שמע, בשבוע אחרי זה בדילי, פתאום נודע לו על האזלת אלף החכם, נודע לו שאבא רצחת, ואני הייתי בטוח כאילו שהוא דוד, או כאילו שהוא, ולא הבנתי, זה כבר לפני שבוע, פתאום, הוא בכה כאילו זה הילדה שלו. ממש זה היה כאילו בשבילי שיעור וחוויה לא נעימה, אבל מה זה לחוב את הכאב של הזולת? ואם אנחנו לא יכולים לזכות לאהבת הרע, כמו שמסביר פה רבנו המהר"ל, מדין הצלם אלוקים שבה, אבל לפחות שנכאב את הכאב של הזולת. עד כאן פרק ראשון, עכשיו נגיע לפרק השני. בפרק השני רבנו עוסק בעניין שהוא מסתעף מאהבת הרע, וזה איסור הונאה. לא הונאה באלף, אלא הונאה לא הונאה באי, כמו העניין של איסור הונאה, כן, הונאת הון וכו' וכו' וכו', אלא איסור הונאה באלף. מי שמענה באלף, הוא מבש את חברו, הוא פוגע בו בגופו או בנפשו, את יודעת שהדבר הזה לא ניתן להשבה, אי אפשר להחזיר פגיעה. זה לא גנבת 10 שקל, תחזיר 10 שקל. לא. אומרים חז"ל במדרש ששערי הונאה שבשמיים לא ננעלו. לכן באיסור הונאה, הונאת דברים, הונאת ממון, נאמר, ויראת מאלוקיך. עד כדי כך, שהרי מי שמבייש את האחר וגורם לו הונאה, מה זה אומר? זה משהו לא, אין בו יראת שמיים, הוא לא מפחד מהשם. מכיוון שההונאה פוגעת בנפש, והרי הנפש היא נתונה וקבועה בשמאלו של הקדוש ברוך הוא, יחד עם מידת המשפט, כמו שכתוב במדרש ובעיקר רבה, זה בשונה מהתורה והצדקה, כלומר לפי המדרש, התורה והצדקה זה בצד ימין של הקדוש ברוך הוא, אבל הנפש והמשפט זה בצד שמאל. לכן, הקדוש ברוך הוא, מי שפוגע במשפט, מי שפוגע בנפש, הקדוש ברוך הוא לא נפרע ממנו באמצעות שליח, אלא איך הוא נפרע ממנו? בעצמו. עליי, עזוב. אני אטפל בו אישית, אוקיי? ואחרי זה רבנו מגיע לגמרא, מסכת בבא בתרא דף נ"ט, עמוד א', יש שם כמה רצף דברים של עניין של הונאה. אמר רבי אבאו, שלושה אין הפרגוד ננעל בפניהם, הונאה וגזל בעבודה זרה. מסביר רבנו מה הכוונה, מה שייך ביניהם. הכוונה שהקדוש ברוך הוא צופה ומביט בחוטא בהם, עד מה שהוא שם, ועפים עיני עליו, הוא משגיח עליו עד שהוא ייפרע מהם. והפרגוד, לפני שביישו אותו, הפרגוד לא ננעל. בגלל שמידת הדין תומכת בו, גם שגזלו אותו, גם וגם עבודה זרה. למרות שבגלל שמי שעובד עבודה זרה, שהם יוצאים ממידת הדין ועבדו עבודה זרה, עכשיו קדוש ברוך הוא שם ועשים עיני עליהם עד שהוא ייפרע מהם. אבל הכי חמור, אומר הרבה נאמר, כתוב בגמרא, מיוחדת וחמורה במיוחד, אדם שגורם להונאת אשתו, שגורם ללבכות, שמצער אותה. יש בה חשיבות ומעלה באישה. ולכן בעלה מושל בה, אבל עדיין, של אנשים דמעתן מצויה, ולכן העונש הזה חמור. ולכן לא בכדי אנחנו מוצאים בהרבה מקומות בחז"ל, ברמב״ם, יבואו עוד ראשונים, שחז"ל מצאו לנכון לדמות את יחסי הבורא והנברא ליחסים של איש ואישה. בקבלה זה בכלל, הזיווג והייחוד. ובהרבה מובנים, מערכת היחסים הזוגית, זה בעצם שיקוף הדדי למערכת היחסים עם הקדוש ברוך הוא. ומי שמזלזל באשתו, לגרום לה לבכות, אז אם באשתו, שהיא בשר מבשרך, שהיא הצלע שלך, אדם מזלזל, סביר להניח שמה? שגם בחיים שפחות קרובים אליו הוא יזלזל. טוב אדם שמזלזל בכולם, טטטטטטטט, זה אומר, יא רבי, מסכנה אשתו, מסכנה הילדים שלו. כי אם ככה בחוץ הוא מתנהג, אז בבית שאין פילטרים, שאתה מרגיש חופשי, בבית הרי לא הולכים על א', נכון? אני אשר גם חצי ב', אתה מרגיש חופשי, נכון? לא עלינו. ולהפוך הוא מידה טובה מרובה. מי שמכבד את אשתו יותר מגופו, אמרו חז"ל, אין לך, ואהב לך כמוך יותר גדול מזה, מאשר לכבד את האישה, ואהבת את רעייתך כמוך. ומתוך העיסוק באיסור הונאה שבגינו העולם לוקה, כמו שאומרים חז"ל, אז עד סוף הפרק רבנו מפרש את הסיפור החשוב, מסכת בבא מציעא דף נ"ט, סוף עמוד א' וכל עמוד ב', תנורו של עכנאי. הסיפור מוכר אני מניח, נכון, מחלוקת החכמים, רבי יהושע, רבי אליעזר, לגבי תנור שעשוי חוליות חוליות כמו נחש, ורבי אליעזר רצה להוכיח שהוא צודק, והביא כל מיני מויפטים מהמת המים שהם חזרו לאחוריהם, מהחרוב שפתאום תפס רגליים את הרכב, מכותלי בית המדרש שנטו ליפול, מיצא בת קול והרחיבה, ועדיין נפסקה הלכה כמו מי? כן, רבי יהושע אומר כמו חכמים, שאחרי רבים להטות ולא בשמיים. חשוב להדגיש ש... מה שאנחנו מכירים בסקטת הספרים של רבנו המהר"ל, חידושי אגדות, חידושי אגדות זה החיבור הגדול של המהר"ל האחרון שיצא. כלומר, הוא רק נדפס לפני 50-60 שנה. למשל, הרב קוק זצ"ל, מרן הרב זצ"ל, לא ראה חידושי אגדות. לא היה זה בחיבור מסוים, זה לא היה את זה, אוקיי? אבל פה, מה שעצף הפרק, רבנו פה מחדש פה ביורים על הסיפור, ננסה לתמצת אותם. אז... אומר רבנו, שניתן להביא ראייה בעניינים הלכתיים בשלושה דרכים, או בשלוש דרכים. א', אני יכול להוכיח סברה הלכתית על פי הקבלה מדורות עברו. וזה בעצם היה ההוכחה של רבי אליעזר, מה זה חרוב יוכיח? הרי החרוב מה מיוחד בו? שהוא לא נותן פירות, אלא רק לעוד 70 שנה. זאת אומרת, חרוב יוכיח, כן, בואו נסתכל מהמסורת, מפעם, ו... אפשרות אחת להוכיח דברים בהלכה, באמצעות הקבלה מדורות עברו, שזה מסומל, מרומז בחרוב. כמו כן ניתן להוכיח סברה בהלכה, על פי השכל הזך, על פי הסברה הטהורה, היושר הסברה. וזה בבחינת אמת המים שממיה הולכים ונמשכים, סברה ישרה. או, אפשרות שלישית, זה להוכיח הלכה, על פי הפלפול, החריפות, המסע המתן העמוק, השקלא וטריא, שזה מבוטא בכותלי בית המדרש. ואת כולם דוחה רבי יהושע בטענה אחרי רבים להטות. והחכמים הרי חלקו לרבי אליעזר. והנה מסביר רבנו המהר"ל שאמרו חכמים שרבי אליעזר היה מצאצאיו של משה רבנו. שמשה רבנו כוחה אלוקי יעצום וגדול, ומתוך כך היה בידו לשנות סדרי וחוקי הטבע. ולכן מה קרה בסוף? בסוף חכמים מנדים את רבי אליעזר, גרמו לו הונאה, בושה, ו... לכן סיום מהשמיים סייעו לו. עכשיו, מהר"ל רבנו פה מעלה אפילו אפשרות שכל הניסים האלה לא באמת התבצעו בפועל, לא באמת שהם ראו. למקומות תיקון צה, והחרוב הלך 50 אמה, 100 אמה, ועמת המים חזרה לאחוריה. זה כותלי בית המדרש, מי שהיה פעם בישיבת הר הציון בגוש, שאומרים שהבית מדרש שם, זה כאילו, זה זכר לה... שאילו, כותלי בית המדרש, הם לא נפלו ולא עמדו, צרו באמצע. אז כך שמעתי פעם מימר רב רם, שלמד שם. אז, אבל... אני לא צריך לשאול את האדריכל, אני לא יודע מה... אוקיי? אבל אחרי שיצא בת קול מן השמיים, ואמרה, מה לכם את רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום, הרי זה מוכיח שגם שהחרוב נעקר, והמים חזרו לאחוריהם, וכותלי בית המדרש נטו ליפול, ואולי, בכלל, למה צריך להוכיח? אולי כל הניסים חלנו לעשות בפועל, אלא הכוונה בהם זה שהוא כוונה שכלית נבדלת, מופשטת, ורבי אליעזר ביקש להוכיח מהטבע המורכב, בחינת החרוב, ודחו אותו, שלא מה הקשר לחרוב לצל התורה. אז הוא ביקש להוכיח מהמת המים, שהיא מופשטת עוד יותר. וגם אותו דחו, נכון? אמרו לו, מה זה קשור? ואז הוא ניסה להוכיח מתלמידי חכמים, שמתווכחים, כותלי בית המדרש. וגם אותם דחה רבי יהושע, וגם את הבת קול, רבי יהושע. למה? אחרי רבים להטות, והסכימו אותו. אבל, בגלל שצדיק עוזר, אז בוכו מקיים. ולכן, מה שאני מסיימת, שלקה העולם, שליש בחיטים, נכון, שליש בזה. כל התבועה לקטה בשליש, זה לא פשוט. נגיד על כוח הבושה והעונה שנייה רבי אליעזר הגדול. עד כאן פרק שני. הפרק השלישי, שהוא הפרק הכי קצר בנתיב שלנו, מסביר רבנו שדמותו של האדם היא בצלם אלוקים ממש. ולכן, מי שנותן סתירה ליהודי, סותר על פניו של הרע, כמוהו כסותר פני השכינה. ומכיוון שהיציאה מדרך השיווי, היושר והצדק, זה המהות של הרשעות, דיברנו גם בנתיב התורה, שהיציאה מהסדר זה הרשע, שהוא לא מתחבר לסדר העולמי. לכן, כל המרים יד על חברו, נקרא רשע. ויש אומרים שהוא חוטא ממש, כלומר, יש פה ממש מעשה חטא. אמרו במחילתא, בגלל שהחבר שלך הוא כמוך, נעשה אדם בדמותנו בעצם, כלומר, הוא בדמותו של הקדוש ברוך הוא, אז צריך להתנהג איתו כמו צריך, ולא לנהוג בדרך ביזיון. זה לא רק נכון, רק לחבר, נפקא מינה לדיני קבורה, כבוד המת. צריך טהרה ולא לנבל את המת ולכבד אותו ולא להשתמש במת, מה זה? כי יש פה דמות צלם אלוקים, גם אם האדם עכשיו הנשמה עולה לעליונים, אבל הגוף נשאר. ולכן, בגלל שהלב הוא היסוד והשורש של כל האיברים שמחוברים יחד דרך זרימת הדם, נחל מדין הוא שלא נשנא איש את אחיו, ובפרט כתוב בפסוק, לא תשנא את אחיך בלבביך. שרי כל האחים הם בני אב אחד, הם ושורשם אחד, כמו שאנחנו פרק ראשון, שכולנו אחים, כולנו מאוחים, מחוברים. ולכן אמרו ששנאת חינם שפוגעת בלב, שהוא שורשו של האדם וביתו, זה מביא לנו לידת נפלים. כן, לידות שלא הולכות כמו שצריך. ולמיטה של הילדים כשהם קטנים לא עלינו. ולכן, שנאת הבריות כולם היא חמורה אפילו יותר מזה. וזה גורם שנאת חינם לא רק שהבנים שלו ימות, אלא שכל המציאות לא עלינו שלא נדע. ולכן תלמידיו של רבי עקיבא, מה הם נאלשו? מיטה משונה. איך הם נאלשו? בכל יהיה אסכר. מה זה אסכרה? עליהם נפיחות בגרון. כלומר, איפה שכוח הדיבור, שבו הם לא... מה זה לא כבוד זה בזה? לא דיברו אותו, כן? אז דווקא שם הם חתו. שזה המשמעות של, כן, יסחר כדוברי שקר. סתימת הגרון. ולכן, קבעו חכמים, פה אני חוזר לפרק שני בעצם, שאדם צריך לבטל דעתו בפני דעת הרוב. הוא חושב שהם לא צודקים, מקבל דעתם תמיד. וזה מעיד על מידת הענווה שאדם מבטל דעתו לדעת הרוב. ולא כמו אותו, את הסיפור הזה, שמישהו נוסע בכביש 4, לכל הירושלמי, כביש 4 זה הכביש המרכזי, אוקיי? אוקיי? נתיבי הילה וכולי, נוסע בכביש 4. הוא אומר לו, מאמי, מאמי, תיזהר, כמו שם ברדיו, שיש משוגע אחד שנוסע נגד כיוון התנועה בכביש 4. אמר לו, משוגע אחד, כולם פה משוגעים. כן? מה הוא לא מבין? נשאיר לו תופים בבית לב, אוקיי? אז יש כאן אנשים שהם בטוחים, שהם בטוחים שכולם משוגעים ורק הם לא, אדם צריך להתחשב בציבור, בסביבה, זה נותן לך פרספקטיבה, איפה איתך, מה איתך? כמובן, אם בסביבה מתוקנת, אם אדם הולך למושב לצים, שלא יצפה מהמושב לצים, שייתנו לו זה. ועדיין יוצא בחברה שמבקש את השם, עובד את השם, אז שיסתכל על הסביבה, שלא יהיה משונה, שלא יבש אחרים, שלא יתלהב עליהם, לא בפנים ולא בחוץ. לא בתוך הלב ולא בשפה ודיבור ובמעשה, חלילה. עד כאן, נתיב אהבת הרע, שבוע הבא, חוזרים לכושר. שומע הלל, נתיב הלשון, י"א פרקים, 11 פרקים, כמו שעלנו באלול, בעזרת השם נעבור על זה בבקיאות ובעיון, שיעור סיכום בשבוע הבא. ברוך אדוני לעולם. אמן.